שיעור פרשה כפשוטה, פרשת חוקת. לפרשה הזאת אני קורא תמיד קו פרשת המים, בהשאלה. למה קו פרשת המים? א', יש פה סיפור רציני מאוד של מי מריבה של משה ואהרון. הפרשה העלומה שעליה משה ואהרון מקבלים עונש גדול מאוד לא להיכנס לארץ ישראל. וקו פרשת המים מאוד סיבה, שבעצם בפרשה שלנו התורה עושה מעבר חד ומהיר מאוד לשנה 40. אם עד עכשיו ספר במדבר מתאר לנו פחות או יותר עד השנה השנייה לצאתם מארץ מצרים, וכל הסיפורים מתחוללים עד השנה השנייה, כן, עם ישראל נמצא תחת הר סיני עד פרשת בעלותך, מפרשת בעלותך מתחילים לזוז, יש לנו מתעוננים, מתאבים, מרגלים, קורח, כל זה בשנתיים הראשונות. בפרשה שלנו קופצים באחת לשנת ה-40 ולהכנות בעצם לכניסה לארץ. יוצא פה שכל ה-38 שנה שהיו באמצע, רוב מוחלט של ה-40 שנה שעם ישראל בעצם מסתובב במדבר, התורה לא מתארת לנו על זה כלום. מלבד פרשיית המסעות שאומרת מאיפה הם נסו ולאן הם באו, אין סיפורים על 40 שנה האלה. כנראה היה שם חם ומשעמם. הסיפורים הם בשנתיים הראשונות ובשנה האחרונה. ובעצם בפרשה שלנו קורה המעבר אחד הזה, קו פרשת המים לשנה ה-40. הפרשה שלנו בעצם מחולקת בהתחלה לכל הסיפור של פרה אדומה וטמא מת ואיך ניתרים מטומאת מת, ואז מיד עוברים לשנה ה-40, למות מרים, ובעקבות מות מרים אין מים, ואז כל החטא של מי מריבה, אחרי זה מיטת אהרון, מלחמת הכנעני, ואז בעצם ההכנות לכניסה לארץ, מבקשים מאדום להיכנס, הוא לא נותן, מקיפים את מואב, נלחמים עם סיחון, נלחמים עם אוג מלך בשן, ומתייצבים בסוף הפרשה בעצם בערבות מואב. שם עם ישראל יישאר עד סוף ספר דברים, ועד שיהושע יכניס את עם ישראל לארץ ישראל. הפרשה שלנו היא דרמטית במובן הזה, שמעבירים אותנו מיד לשנה 40, ומשם הכל מתחיל בעצם מבחינה חדשה. לגבי ההתחלה של הפרשה, מה הקשר? למה מתחילים פה עכשיו עם טומאת מת? איך הגיעו עכשיו לפרה אדומה ולאיך ניתרים מטומאת מת? סיימנו את פרשה קודמת עם קורח, שזה פרשה טבעית של ספר במדבר. יש הרבה התמודדויות ואתגרים, וזה דומה מאוד, הסיפור של קורח. מה הקשר עכשיו לטומאת מת? אז באופן פשוט, אפשר להגיד שחוזרים לפרשת נשוא. חלק מספר מדבר, אסור לנו לשכוח, זה בעצם הקמת המחנה, מחנה שכינה בכל עם ישראל, מה שהיה במשכן בספר ויקרא, עובר לכל עם ישראל, מסדרים את הדגלים, את הלוויים, את התפקידים, מי נכנס, מי יוצא. חלק מהתפקידים של הלוויים והכהנים היה לשמור שלא ייכנסו טמאים למקדש. זה בעצם הצעקה של עם ישראל, האם תמנו לגבוה בפרשת קורח. אז זה חלק מהתפקידים של הכהנים והלוויים לשמור שלא ייכנסו למקדש. בפרשת נשוא נאמר במפורש, אחרי שבנו את המחנה של עם ישראל עם הדגלים, אז כתוב שם, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. אז עכשיו התורה חוזרת לתאר לנו מה עושים עם טמא לנפש, איך הוא ניתר. אסור לו להיכנס למשכן. הכהנים והלוויים בפרשת קורח, שקיבלו תפקיד מחודש לשמור על המשכן, הם ידאגו לזה. אגב, גם הכהן פה עושה את הכהן עומד ורואה איך שורפים, סגן של הכהן הגדול, אלעזר, רואה איך שורפים את הפרה האדומה, כי זה חלק מהתפקיד שלו. וזה בעצם המשך של ספר במדבר לשמור על הקדושה והטהרה בכללות עם ישראל. זה בעצם ההקשר הפשטני, אפשר להגיד, לפרשת קורח. ראיתי ברבנית נחמה ליבוביץ', ראיתי הסבר מדהים, קשור למה שפתחנו בו. הרי 40 שנה לא מתואר לנו מה קרה. התורה, כמו שאמרנו, קופצת מהשנתיים הראשונות, שבהם מתוארים הרבה מקרים, לשנה האחרונה. מה קרה 40 שנה? מה קרה 40 שנה במדבר? התשובה היא שבעיקר מתו. כל דור המדבר, בין 20 ל-60, מתו ומתו ומתו. הם עסקו בלקבור מתים. וכשמסתיימת התקופה הזאת, התורה נותנת לנו את פרשת פרה אדומה. איך ניתרים מהטומאת מת הענקית הזאת? מהגלות, מהמדבר, מהשממה, מחטא המרגלים. בעצם, זה לא סתם שהפרשה שלנו, לפני שהיא עוברת לשנת ה-40 ולהכנות לכניסה לארץ, היא נותנת לנו פה את פרשת פרה אדומה. פרה אדומה זה, כמו שחזל אומרים כאן, תבוא פרה ותקנח את צועת בנה. זה מחפר על חטא העגל. חטא העגל זה מוות. בעצם חזל אומרים כבר בפרשות הקודמות, שחטא המרגלים, השורש שלו התחיל בחטא העגל. הקדוש ברוך הוא רק חיכה. אבל השורש של חטא המרגלים זה בעצם חטא העגל. וחטא העגל זה מוות, זה עבודה זרה. וזה 40 שנה שנגזר עלינו למות במדבר. ולפני שנכנסים לארץ, צריך מקווה. והמקווה הזה זה פרשת פרה אדומה. תבוא פרה ותקנח את צועד בנה. זה ככה נחמה ליבוביץ' אומרת, וזה פתיחה יפה לפרשה שלנו. עכשיו ניכנס לפרטים עצמם שהם מורכבים ורבים. וידבר אדוני משה ולאהרון לאמור. זאת חוקת התורה, אשר ציווה אדוני לאמור. חוקה, אומרים חז"ל, תמיד שכתוב חוקה זה משהו לא מובן לנו. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. כן, תמיד אומות העולם מונים אותנו, כאילו יש מצוות שהם מבינים, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, כל הדברים האלה מובנים בשכל אנושי. אבל זה מצווה קלאסית שהיא לא מובנת לנו בשכל שלנו, שורפים פרה וזורקים מים עם אזור וזה נהיה טהור, לא מובן. הרמב"ן אומר כאן שזה יותר, זה רש"י וככה פשט, הרמב"ן אומר שיש כאן יותר מזה, שזה שאומות העולם מונים אותנו דווקא על זה ועל שעיר המשתלח, זה גם כתוב, על השעיר לעזאזל, זה כי זה קורבן, נכון, מזים אותו לכיוון אוהל מועד, לא שוחטים אותו בעזרה. שוחטים אותו בהר המשחה, בהר הזיתים, מול בית המקדש. זה קורבן, אבל זה נעשה בחוץ. דומה לשעיר לעזאזל ביום כיפור, דומה לשילוח של הציפורי מצורה. הציפור החיה, שולחים אותה בשדה, זה גם בחינה דומה לזה. זה מין משהו שאפשר להתבלבל ולחשוב שהוא קשור לעבודה זרה, חלילה. ולכן אומות העולם צוחקים על עם ישראל או מזלזלים בהם דווקא בנקודה הזאת. וזה שהכהן הגדול, או הסגן של הכהן הגדול, אלעזר, נמצא שם, הוא לא עושה את המעשים, עוד מעט נראה שהוא רק עומד שם. הוא כאילו זה שמוודא שכל הסיפור הזה שלא יתבלבלו, שהוא יהיה מחובר לקודש ולא חלילה לדברים אחרים. זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר בני ישראל, יקחו אליך פרה אדומה תמימה. בדרך כלל תמימה בקורבנות זה שאין בה מום. אבל פה אי אפשר להגיד את זה, כי כתוב עוד שנייה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. אז מה זה תמימה? אומרים חז"ל, תמימה בהדמימות. כן? שלא יהיה לה יותר משתי שערות שחורות, או יותר משערה אחת שחורה יותר נכון. שתי שערות שחורות כבר פוסלות את הפרה האדומה. אגב, הפרה האדומה זה לא מה שאומרים באנגלית red, זה לא אדום, אלא זה יותר חום קצת עם הדמימות, יותר דומה לצבעים של הספרי קודש. הרבה פעמים הספרי קודש יש להם כזה צבע חום אדום. זה לא ממש ממש אדום. אשר אין במום אשר לא עלה עליה עול, כן? פרה שאין עליה עול, ומתתם אותה אל אלעזר הכהן, מצווה שזה יהיה לא בכהן גדול, אלא דווקא בסגן. זה בא לכפר על חטא העגל, ואהרון הכהן הגדול היה איכשהו קשור לסיפור הזה עם עם ישראל בחטא העגל, ולכן לא יכול להיות שקטגור יעשה סנגור, והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו. לא אלעזר שוחט, מישהו ישראל, זר, שוחט, ואלעזר הכהן רואה. ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, ויזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים. אנחנו מצאנו הזעות של שבע פעמים בתוך בית המקדש עם חטאות פנימיות, מה שנקרא. פר כהן גדול ביום הכיפורים ופר אליהם דבר של ציבור, אם עם ישראל עשה חטא שכל עם ישראל חטא כשבית דין הורו להם לחטוא. קורבנות מאוד מיוחדים, אבל זה בתוך המקדש, בתוך המשכן. פה יש לנו קורבן שהוא מחוץ למשכן ומזים לכיוון. זה בכלל בהר המשכן, זה מחוץ להר הבית. רק מסתכלים על המשכן, על המקדש, ומזים שבע פעמים לכיוון. ושרף את הפרה לעיניו, עוד פעם, לא אלעזר עושה את זה. מישהו עושה את זה לעיניו, את תורה ואת בשרה ודמה על פרשה ישרוף. ולקח הכהן עץ ארז ועזב ושני תולעת, מאוד מזכיר את מצורה. במצורה גם יש את כל הדברים האלה, כשמתארים את המצורה. והשליך אל תוך שריפת הפרה, וחיבס בגדיו הכהן. הכהן שעומד ורואה את כל המעשים האלה, הוא נטמע. בכלל, בכל הפרה האדומה, כל מי שמתעסק איתה נהיה טמא, והיא עצמה מטהרת. זה הפוך על הפוך כזה. כמו שנראה בהמשך הפרשה, כשעם ישראל מתלונן על המן וזה, ובאים נחשים, אז עם ישראל, עם הנחשים, הוא מקבל את העונש שלו, ואחרי זה שמים נחש, ועם זה הוא נרפא. הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים עושה ההפך כדי להגיד לנו שלא הדבר עצמו הוא הממית או הוא המתמה. הקדוש ברוך הוא מחליט. אז אותו דבר עושה דבר והופכו. וחיבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים ואחר בוא למחנה ותמה כהן עד הערב, כן? הוא מטפל בזה והוא נטמע עד הערב. והשורף אותה יחבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים ותמה עד הערב. גם השורף את הפרה וגם הכהן שרואה את הפרה, שניהם נטמעים. ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נידה חטאתי. זאת אומרת, את האפר של הפרה האדומה שיוצא מכל השריפה הזאת עם האזוב והשני התולעת וכולי ועץ הארז, את כל האפר הזה שמים למשמרת למי נידה חטאתי. מה זה נידה? אנחנו מכירים נידה, אישה תמאה, אישה נידה. נידה פה זה כמו לידות, כמו שמיידים אבנים, אז זה מלשון לידות, שמיידים את המים של אפר הפרה האדומה. התרגום פה אומר למי אדיוטה, כן? מי עזיה, זה כמו להזות. אגב, חז"ל אומרים שהאפר של הפרה האדומה מתחלק לשלושה חלקים. חלק אחד ניתן למשמרות הכהונה, יש לנו 24 משמרות כהונה, כל משמרת כהונה מקבלת קצת אפר פרה אדומה, וכל מי שנטמע מגיע אליהם והם נותנים לו את האפר פרה להיטהר. אבל חוץ מזה יש עוד שני חלקים של האפר פרה אדומה. אחד בהר המשחה, שמים אותו באיזה מקום מוחבא, ששם מי שיבוא לעשות את הפרה האדומה הבאה, יהיה לו אפר פרה אדומה להיטהר, ויש עוד אפר פרה אדומה סמלי, שהוא נמצא בחיל בבית המקדש, והוא שמור כמו צנצנת המן וכמו המטה של אהרון שפרח בפרשת קורח, וכמו לוחות הברית וכמו שברי הלוחות. זה חלק מהדברים הסמליים שנמצאים במקדש. זה מה שכתוב כאן למשמרת. אז זה שאוסף את אפר הפרה, גם הוא נהיה תמה, וחיפש האוסף את אפר הפרה את בגדיו ותמה עד הערב, והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם. אז פה מתארים איך מייצרים במרכאות את אפר הפרה האדומה. עכשיו התורה עוברת לתאר מי צריך, למה עושים את אפר פרה אדומה, למי זה נצרך. אבל לפני זה אני רוצה לדלג, פה יש רשי שמחכה לסוף הפרשייה הזאת על אפר פרה אדומה, ואומר פה דברי דרש, הם חשובים. כן, אומר, מדרש אגדה העתקתי מיסודו של רבי משה הדרשן. דרשן שהוא מרבה להביא ממנו, דברי אגדה. אז ממש רשי עושה פה השוואה בין מה שעושים לפרה אדומה למה שקרה בחטא העגל. ויקחו אליך, זה שהם צריכים לתת את הפרה אדומה משלהם, כמו שהם פרקו את נזמי הזהב לעגל. פרה אדומה, מה זה פרה? תבוא האמא ותקנח את צועד בנה. כן? משל למלך, לבן שפחה שתינף פלטין של מלך, אמרו תבוא אמו ותקנח את צועה. אז החטא זה מלכלך, אז האמא צריכה לנקות. למה היא אדומה הפרה? כי חטא נקרא תמיד אדום. אם יהיו חטאיכם כשנים, אם קשה לגלבינו, אם יעדים הוא חתולה, כצמר יהיו. תמימה, שעם ישראל היה תמים ונעשה בעלמו מהחטא. לא עלה להעול, הם פרקו את נזמי הזהב, לא עלה להעול. נוטים אותה ללעזר הכהן, מזכיר את אהרון, רק כמו שאמרנו, אהרון לא יכול לעשות את זה, כי הוא הקשור לחטא, אז שלא קטגוריה עשה סנגור. שורפים את הפרה, כמו שהעגל נשרף. עץ ארז ועזוב ושנית תולעת, לוקחים דברים גדולים, עץ ארז, ואומרים לו, תשפיל את עצמך. עשית חטא, חטא נובע מגאווה. ומשמרת זה חטא העגל שמור לדורות. כתוב שכל פרנות שבאה על עם ישראל יש בה קצת מחטא העגל. עכשיו נחזור למה עושים את זה. פסוק י' א'. הנוגע באמת לכל נפש אדם ותמי שבעת ימים. אדם שנוגע באמת נהיה תמי שבוע. נו אז מה? אני חייב להגיד גם זה משהו קצת שחורג מכאן. הרי מה החידוש בפרשייה הזאת? ראינו בספר ויקרא שיש כל מיני אנשים שנהיים תמאים. זב, זבה, יולדת, נידה, מי שנוגע באמת. אדם ש... בקיצור, יש שם את כל התמאים, וכתוב שם לטבול במקווה. אז מה החידוש של הפרשייה הזאת? התשובה היא שהחידוש הוא שלא מספיק, בתומעת מת לא מספיק לטבול במקווה. צריך הזעה ביום השלישי לתומתו, הוא תמי שבוע, ביום השלישי וביום השביעי, ורק אחרי זה הוא נהיה טהור. ובלי זה לא יעזור לו מקווה ולא יעזור לו שום דבר. הוא תמי. הוא התחתבו, התחתה זה יתאר. יזו עליו ואז הוא יתאר. הוא יתחת תבוא ביום השלישי וביום השביעי יתאר, ואם לא יתחת ביום השלישי וביום השביעי לא יתאר. זה לא עובד אם לא עושים את ההזעה הזאת. כל הנוגע באמת בנפש אדם אשר ימות ולא יתחתה, את משכן אדוני תמיה ונכרתה הנפש עם ישראל, כי מי נידה לא זורק עליו, תמי יהיה עוד תומעתו בו. מדגישה פה התורה שלא רק שהוא לא נהיה טהור, אלא גם יש קרת. למדנו שמי שנכנס בתומה לבית המקדש, או שהוא אוכל קודשים, למדנו את זה בספר ויקרא, הוא חייב קרת. התורה פה מחדשת שהסיפור הזה של הזיית אפר פרה אדומה, מי שלא מזים את זה עליו, זה לא שהוא חצי טהור או לא יודע מה. זה קרת, זה טמא לגמרי. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. עכשיו התורה עוברת למשהו אחר. עד עכשיו היא אמרה, מי שנטמע באמת. איך נטמעים באמת? גם זה דבר מיוחד. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמע שבעת ימים. מת הוא כל כך טומאה חמורה, זה אבי אבות הטומאה, הוא מטמא באוהל. באוהל, סליחה. גם בלי לגעת במת עצמו, עצם זה שנמצאים איתו יחד באוהל אחד, כבר נטמאים. וכל כלי, עכשיו לא רק אדם נטמא, גם כלים נטמאים ממת. וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, טמא הוא. פסוק קשה. וכל כלי פתוח, כן, כלי שאין עליו מכסה, אשר אין צמיד פתיל עליו, צמיד זה לא תכשיט של אישה, צמיד זה המכסה, שהוא נצמד לכלי, לכן הוא מכונה צמיד, אבל זה המכסה. אז כל כלי פתוח שאין עליו מכסה פתיל, אין לו מכסה מחובר, פתיל זה מחובר. אומר פה רשי, נפתולי אלוהים נפתלתי, אם אחותי גם יכולתי, שאומרת רחל, אחרי שנולד הנפתלי, לשפחה שלה, היא אומרת, התחברתי עם אחותי, עכשיו גם לי יש ילדים, כמו של אחותי. נפתולי אלוהים נפתלתי. אז פתיל זה מחובר. אז כל כלי פתוח אשר אין צמיד, אין מכסה מחובר עליו, תמה הוא. ואם יש עליו מכסה מחובר, הוא לא תמה. בסדר? אומרים חז"ל שמדובר פה על כלי חרס. רק כלי חרס זה תלוי אם הוא מכוסה או לא מכוסה. כלי רגיל זה לא משנה, בכל מקרה הוא נטמע. כלי חרס הוא מיוחד, למה? למדנו את זה בויקרא בפרשת שמיני, הוא לא נטמע מגבו. כלי חרס נטמע רק מתוכו. ולכן כל עוד הוא סתום, אז הוא לא מתוכו. זה מגבו, ומגבו הוא לא מקבל טומאה. ולכן רק כשהוא פתוח הוא מקבל טומאה, אבל כלי רגיל אין הבדל. עכשיו הדבר המדהים הוא שהתרגום פה, שבדרך כלל הוא מתרגם ממש מילולית, אבל מדי פעם בין השורות שלו יש אוצרות. אז פה יש אוצר, וכל מן דחשף פתיח דלת מגופת שיע מקף אלוהי. הוא מוסיף פה מילה, וכל מן, מן זה כלי, היה צריך להגיד, וכל כלי פתוח, וכל מן פתיח. הוא אומר, וכל מן דחשף פתיח. כלי חרס. התרגום פה מדגיש לנו שהחילוק הזה בין פתוח לסגור זה רק בכלי חרס. וכל אשר יגע על פני השדה, זאת אומרת, עד עכשיו תיארנו טומאה שנטמעים באוהל ממת בלי לגעת. עכשיו, אם אתה לא באוהל, וכל אשר יגע על פני השדה, אם אתה נמצא על פני השדה ואין שם אוהל, אז שם אתה נהיה טמא רק כשאתה נוגע. וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב, או באמת, או בעצם אדם, או בקבר, יטמע שבעת ימים. כן, אם אתה בשדה, אז רק אם אתה נוגע. במה אתה נוגע? באדם שמת מחרב, או סתם שהוא מת, או בעצם אפילו, או בקבר. כל אלה יטמעו שבעת ימים וצריכים הזיה שלישי ושביעי. ולקחו לטמא, לטמאים האלה שתיארנו אותם עכשיו, או באוהל, או במגע, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. עוד מעט נראה, יש פה שני, עכשיו הגענו לשני, אבל זה ממש נעצר פה באמצע. שמים מים חיים בכלי, ואז ממשיכה התורה ואומרת, ולקח אזוב וטבל במים. פה מתארים איך ממש, התורה מתארת איך מתארים את תמי המת. רק לגבי, וכל אשר יגע על פני השדה, אמרנו את הפשט. אם אתה באוהל, אז אתה נטמע גם בלי מגע, ואם אתה על פני השדה, רק במגע. אבל חז"ל לומדים מעל פני השדה, לא היה צריך להגיד על פני השדה. וכל אשר יגע בחלל חרב, זה מובן שזה לא באוהל. וכל אשר יגע בחלל חרב, מה, פני השדה קצת מיותר, אז לומדים מזה שגם גולל ודופק המצבות או הקבר עצמו, הוא גם מטמא. אז זה בדרך דרש. עכשיו, איך בדיוק מתארים אותו? שני, ולקח אזוב. כן, אזוב זה זעתר. יש את זה גם ב... ראינו את זה בפסח, כשעם ישראל יצא מצרים, אז עם אגודת אזוב הם ערכו את הדם. על המשקוף ועל המזוזות, וגם רואים את זה בתארת מצורה, כמו שאמרנו, ולקח אזוב וטבל במים איש טהור, ויזה על האוהל ועל כל הכלים, ועל הנפשות אשר היו שם, על כל הטמאים, בין אם זה כלים, בין אם זה אדם, ועל הנוגע בעצם או בכלל או באמת או בקבר, כל האופציות שאמרנו קודם שאנשים נטמאים, אז צריך לעזות עליהם. ויזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, וחיתאו, חיתאו זה תיארו, ביום השביעי, וחיפש בגדיו ורחץ במים ותאר בערב, כן? אחרי שמתארים אותו שלישי ושביעי, הוא טובל ביום השביעי ואז הוא נהיה טהור. ואיש אשר יטמע ולא התחטא, כאילו לא יזו עליו את אפר פרה אדומה, את המים האלה, ונחטא נפשיים מתוך הקהל, כי את מקדש אדוני טימא, מי נידה, מי הזיה, לא זורק עליו, טמא הוא. זה ממש, פסוק כף כאן, מקביל בדיוק לפסוק י' ג', כל הנוגע באמת אפשר אשר נעמוד ולא התחטא, את משכן אדוני טימא. פה כתוב משכן השם טימא ונחרטה, ופה כתוב, מקדש השם טימא ונחרטה. מה? אז חז"ל אומרים, רש"י פה מביא, שרוצים להגיד שזה, ההלכה הזאת, הדין הזה הוא גם במקדש וגם במשכן. שלא נגיד רק במשכן, או רק שזה, בגלל שזה זמני, אז זה משהו מיוחד, או רק במקדש שזה קבוע, זה יותר חמור. לא. ההלכה הזאת קיימת גם במשכן וגם במקדש. יש פשטנים שאומרים שכי את מקדש השם טימא, במשכן כתוב, וכל הנוגע באמת של אדם שעמוד ולא התחטא, את משכן השם טימא. טוב, זה ממש מגביל. כי את מקדש השם טימא. רוצים להגיד שמשכן זה בעצם גם המקדש וגם המשכן, מי שנכנס למשכן או למקדש. ומה שכתוב כאן, כי את מקדש השם טימא, זה את קודשי השם טימא, ופה מדברים על אדם שבתומת מת אוכל קודשים. אז רוצים להגיד שיש כרת גם אדם שאפילו טבל במקווה, אבל לא יזו עליו, שלישי ושביעי אפר פרה אדומה. בין אם הוא נכנס למשכן או למקדש, ובין אם הוא אכל קודשים, בכל מקרה הוא חייב כרת. והייתה להם לחוקת עולם, עוד פעם המילה חוקה, הוא מזה מהנידה, יחבס בגדיו, הנוגע במהנידה, יטמא עד הערב. מעניין. ראינו שהכהן שעומד שם ורואה נהיה טמא, השורף נהיה טמא, האוסף נהיה טמא. ופה מוסיפים לנו שגם המזה נהיה טמא. מאוד הגיוני, כל האנשים שמתעסקים זה נהיה טמאים, אבל חז"ל אומרים לא, מוצאים את הפסוק הזה מפשוטו, ואומרים שהמזה טהור. הרי הוא לא נוגע באפר הפרה אדומה ובמים, הוא מזה את זה עם אזוב. והמזה טהור, רק הנוגע במי הנידה, וכל אלה שהתעסקו עם הפרה אדומה הם נהיים טמאים, והמזה טהור. ולמה כתוב פה מזה? כדי להגיד שמי שנוגע במי או באפר פרה אדומה, הוא נהיה טמא רק כשיש בזה שיעור הזיה. אם זה ממש טיפ-טיפה, הוא לא נהיה טמא. השיעור של המים שמטמאים אדם, מי אפר פרה אדומה, זה רק אם יש בהם שיעור הזיה. אז אני רוצה לתקן טעות, נפוצה מאוד 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 כל הדרשנים, או הרבה, סליחה, לא כל, אבל הרבה מהדרשנים ששמעתי תמיד אומרים, מי שמזה על התממת, נהיה טמא, והתממת נהיה טהור, איזה דבר מדהים, איך זה יכול להיות? אז זה לא נכון, צריך לתקן. המזה גם טהור, גם המזה וגם ה... מה שרוצים להגיד שיש פה ההפך, זה כל מי שמתעסק, מי שנוגע בזה נהיה טמא, מי ששרף את זה או התעסק עם זה נהיה טמא, אבל המזה עצמו טהור. וכל אשר ייגע בו הטמא יטמא, והנפש הנוגעת יטמא עד הערב. יש פה פסוק, חז"ל למדו ממנו הרבה דברים, כאילו חוזרים קצת אחורה למי נטמא. וכל אשר ייגע בו הטמא יטמא, והנפש הנוגעת תטמא עד הערב. זאת אומרת, שלא רק אדם שנוגע במת נהיה טמא, אלא גם מי שנוגע בתממת, גם נהיה טמא. חז"ל אומרים מכאן שהמת זה אבי אבות הטומאה. למה? אדם שנוגע במת, אז הוא נוגע באבי אבות, הוא נהיה, תמיד יורדים בדרגה. כל שלב יורד בדרגה. אז אדם נוגע במת, זה אבי אבות הטומאה, הוא נהיה אב הטומאה. ועכשיו גם מישהו נוגע בו, הוא נהיה טמא. אדם וכלים נהיים טמאים רק מאב הטומאה, הם יכולים להיות ראשונים, לא שניים לטומאה, שני זה רק תרומה, אוכל. אדם נהיה טמא רק מאב. זה אומר שמי שנגע במת הוא אב, כי הוא מטמא אדם וכלים. מה זה אומר? שהמת הוא אבי אבות. מכאן חז"ל למדו שהמת זה אבי אבות הטומאה. פה במעבר חד, התורה עוברת, זה קו פרשת המים שאותו אמרתי, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין, אומרים חז"ל, אומר פה רש"י, כל העדה, עדה שלמה שקלו מתי מדבר. זהו, הגענו לשנה 40. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, זה בחודש הראשון לשנה 40, וישב העם בקדש ותמות שם מרים ותיקבר שם. אני רק חייב להגיד משהו בפשט. רש"י אומר פעמיים את הדבר הזה, שקלו מתי מדבר, ומפה מתחיל פרשה חדשה, מתחיל סיפור חדש. הוא אומר את זה פה, והוא אומר את זה לפני מיטת אהרון. בחמישי, ויסו מקדש, ויבואו בני ישראל כל העדה אור ההר, ויסו מקדש. אז על ויסו מקדש, ויבואו בני ישראל כל העדה, אומר רש"י, כל העדה, כולם שלמים ועומדים להיכנס לארץ, שלא היה בהם אחד מאותם שנגזרה גזרה עליהם, שכבר קלו מתי מדבר. אז תחליט, איפה קלו מתי מדבר? במיטת מרים או במיטת אהרון? הרמב"ן שואל את זה על רש"י, סתירה. אז הרמב"ן אומר שבאמת קלו מתי מדבר במיטת אהרון, לא פה במיטת מרים. ומה שכתוב כאן, ויבואו בני ישראל כל העדה מתברצין, הרמב"ן יש לו שיטה, שכל פעם כתוב כולם, כי הולך להיות אירוע עם כולם. לפני מתן תורה, ויחן שם ישראל נגד ההר, אז כל עם ישראל הולך לקבל תורה. ופה זה לא כזה דבר חיובי, אבל זה לפני ההתלוננות שלהם על המים, אומרים שכולם באו, כי אחרי זה כולם התלוננו על הסיפור של המים. אז פה כל העדה, זה עוד לא מסמן לי את המעבר לשנת 40, וזה קורה רק במיטת אהרון לפי הרמב"ן. רש"י אומר את זה פעמיים. ותמות שם מרים ותיקבר שם. אומרים חז"ל שהיא גם מתה במיטת נשיקה, בדיוק כמו אהרון, מיטה כזאת שהיא לא קשורה לחטא, היא לא קשורה לאיסורים, או לאיזה צער, או לאיזה משהו, אבל זה לא נכתב בגלל שזה לא יפה לכתוב את זה. ולא היה מים לעדה, אומרים חז"ל שבזכות מרים, כנראה מתברר, שבזכות מרים היה להם תמיד מים. כן? באר מרים. וכשהיא מתה, אנחנו רואים שפתאום אין מים. וירב העם עם משה ואמרו למור, ולו גוונו בגווה אחינו לפני אדוני, הלוואי כבר מתנו. למה לסבול ככה בצמה? הלוואי שהיינו מתים. מה זה בגווה אחינו? אומר רש"י בדבר. טוב, איפה היה דבר? אז יכול להיות שזה המגפה שהייתה בעקבות קורח, בעקבות המרגלים, קיצור, לא חסר מקומות שאנשים מתו. הם בעצם אומרים, הלוואי שכבר מתנו במדבר יחד עם מתי מדבר. לא להגיע לשלב הזה, אם זה שנת ה-40, וזה מה שחיכינו לו, ואנחנו עכשיו כאילו כבר הולכים להיכנס לארץ, אז עדיף שהיינו מתים כבר. ולמה ותם את קהל אדוני למדבר הזה, למות שם, אנחנו ועירנו, בעירנו זה המקנה, הבהמות. כן, הם חוששים גם לפרנסה, לביזנס. ולמה אליטונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה? לא מקום זרע ותנה וגפן ורימון ומים, עין לשתות. הבטחתם לנו ארץ זבת חלב ודבש, תראו איפה אתם תוקעים אותנו במדבר. אין מזגן, אין תנאים, אין מינימום של... הבטחתם לנו מלון 5 כוכבים וקיבלנו לינת שטח. האמת שהמקום זרע ותנה וגפן ורימון זה מוטיב שחוזר על עצמו כמה פעמים, גם בקורח, בדתן ואווירה, הם אומרים את זה. הוצאת אותנו מארץ זבת חלב ודבש כאילו ממצרים, ולא הבאת אותנו לארץ ישראל שהיא ארץ זבת חלב ודבש. זה דבר שחוזר על עצמו. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד ויפלו על פניהם, וירא כבוד אדוני עליהם. עוד פעם סיפור דרמטי, כמו קורח, כמו המרגלים. כשיש איזה אירוע מאוד דרמטי, אז משה ואהרון כאילו נעלמים דום, והקדוש ברוך הוא מגיע. שלישי, וידבר אדוני משה לאמור, קח את המטה. כן, יש משבר גדול, הקדוש ברוך הוא נותן פתרון. אנחנו נכנסים פה עכשיו לסיפור של מי מריבה, פרשה קצרה, עלומה בעין, ולא ברורה, וכל ההסברים וכל היישובים, זה רק, תמיד אני מרגיש שזה רק, הקושיה תמיד יותר חזקה מהתירוצים בהקשר הזה. עונש כזה חמור, על חטא שהוא בכלל לא ברור. ודבר עיניים של אמור, קח את המטה, והקל את העדה אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו, והוצאתה להם מים מן הסלע והשקיטה את העדה ואת בירם. נס, כמו שהורד מן, וכמו שהוא ממתיק להם את המים במרה, וכמו שהוא עושה הרבה ניסים, גם פה, נס. ויקח משה את המטה. מעניין, הוא אומר לו לקחת את המטה, זה מאוד מבלבל, וזה כבר סיפור שחוזר על עצמו. כשהם יצאו ממצרים יד, בפרשת בשלח, אין מים, הקדוש ברוך הוא שולח אותו עם המטה להקות בסלע, והוא מכה וזה בסדר. ופה הוא אומר לו עוד פעם לקחת את המטה, רק הוא אומר, ודיברתם אל הסלע. ויקח משה את המטה, התורה גם מדגישה את זה, מלפני אדוני כאשר ציווה אותו לקחת את המטה. ויקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ואומר להם שימונה המורים, מורים זה מורדים, סרבנים, אומר פה התרגום סרבניה, מורים את מוריהם, אומר פה רשי. המן הסלע הזה נוציא לכם מים, אתם מאמינים? ויאר משה את ידו, ויח את הסלע ממטה ופעמיים, ויצאו מים רבים ותשת הידה ובירם. ויאמר אדוני אל משה ולאהרון, מיד, יען לא המנתם בי להקדישן עיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא קפץ בשבועה לפני שהם יתחילו להתפלל על זה. עונש מיידי. הם המי מריבה שרבו בני ישראל את אדוני, ויקדש בם. איך הוא נקדש? בזה שמשה ואהרון חטפו עונש. זה דומה קצת למיתת נדב ואביהו. אומר פה רש"י, כשהקדוש ברוך הוא עושה דין במקודשיו, הוא ירוי ומתקדש על הבריות. זה בקרובה יקדש. כאילו כשהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, אז מובן שכל הציוויים של הקדוש ברוך הוא וכל ההדרכות שלו זה לא משהו שזה, זה משהו מאוד 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 מהותי ומשמעותי. קיצור, זה הפרשה, הגענו פה לרביעי, פרשה ממש עלומה. אז נגיד את הדברים העיקריים. קודם כל שיטת רש"י, כמו שאמרתי וכמו שכולם יודעים לצטט, שמשה רבנו החטא שלו, משה ואהרון, שאמרו להם לדבר אל הסלע והם יקעו בסלע. רש"י פה עוד מכניס דברי אגדה, שהם לא ידעו זה סלע והסלע נעלם להם. הלך בין הסלעים ולכן הוא יקע פעמיים, כי הוא לא בדיוק ידע איזה סלע. זו שיטת רש"י. ועוד אומר פה רש"י, איזה חטא יותר גדול? זהו החטא שהצון ובקר ישחט להם, פרשת בעלותך שהוא לא, כביכול לא האמין, שהקדוש ברוך הוא יכול לתת בשר לכל כך הרבה אנשים. ברור שהחטא הוא. לפחות לפי רבי עקיבא שם, מחלוקת רבי עקיבא, רבי שמעאל. ברור שהחטא הוא של כאילו חוסר האמונה בעניין הבשר יותר גדול, אלא מה? שם זה היה בסתר, אז חסך עליו הכתוב. אבל פה זה היה בגלוי, לעיני כל עם ישראל, אז השם העניש מיד ובעונש חמור. ועיקר החטא כאילו הולך על איזה מין קידוש השם כזה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ידבר אל הסלע ויהיה קידוש השם ענק, ואז עם ישראל יעשה קל וחומר עם סלע, שהוא לא שומע ולא מדבר, ואין לו שכר ועונש וכו' וכו' וכו', והקדוש ברוך הוא לא צריך לתת לו אוכל. ככה שומע על הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה אנחנו. וכאילו הקידוש השם הזה היה לא מספיק בגדול. זאת שיטת רש"י. שיטת הרמב״ם ידועה שהמשה רבנו התעצבן פה, והכעס הזה הוביל אותו לפעולה הזאת, ואז בגלל הכעס, בגלל שהוא אומר להם שימונה המורים, אני מנסה לזה והוא לא מאמין, קצת מזכיר את לפני שהוא נכנס למצרים, והם לא יאמינו לי, שאז הוא נהיה מצורע, כי הוא לא האמין בעם ישראל, משהו על הציר הזה. ודבר שהתחדש לי השנה זה הרס"ג. הרס"ג אומר פה שהחטא בכלל, עוד לפני הפרשייה הזאת, עם ישראל בא להתלונן, כמו שמתלוננים המון פעמים, ומה משה ואהרון עושים? ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד ויפלו על פניהם, וכאילו משה ואהרון, כאילו, אפשר להגיד את זה, אנחנו בטח לא זה, אבל כאילו הם לא תופסים אחריות, הם נעלמים, ואז השם צריך לטפל בזה. וזה קצת חילול השם. זאת אומרת, אתם יכולים להגיד להם, הנה אני, כאילו להאמין בהשם, ושמשה ואהרון לבד ייתנו להם מים, או יפתרו את הבעיה. זה שמשה ואהרון נעלמים, ואז צריך לעשות פה איזה מעשה מאוד איזה, זה כאילו שהדברים לא זורמים בצורה מאוד מהירה, זה כאילו קצת חוסר אמונה, או חוסר קידוש השם. בסדר, אז אלה השיטות המרכזיות, נעבור לרביעי. וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, פה אנחנו ממש עוברים כבר, אחרי מיטת מרים והסיפור הזה עם המים, שהוא קצת ככה חורק, עוברים ממש להכנות לכניסה לארץ. בשביל להיכנס לארץ, צריכים להתחיל להיכנס לארץ. יש לנו פה את אדום, אדום נמצאים בדרום, ואזור סעיר, אר סעיר, ודרך אדום אפשר להיכנס דוך לארץ, לא מהמזרח, אלא מהדרום, צפונה. אבל אדום לא נותן לנו. וישלח משה מלאכים מקדש, עם ישראל נמצא בקדש, אל מלך אדום, אגב, הם כאילו חזרו לנקודה שממנה הם שלחו את המרגלים. כאילו נסגר מעגל אחרי 40 שנה. נכון? הם שלחו את המרגלים מקדש ברנע, אז פחות או יותר אותו אזור, מקדש. וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום. כה אמר אחיך ישראל, אנחנו אחים. אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו. וירדו אבותינו מצרימה, ונשב מצרים ימים רבים, ויראו לנו מצרים ולאבותינו. ונצעק אל אדוני, וישמע קולנו, וישלח מלאך ויוצאנו מצרים. מלאך זה משה רבנו. והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבוליך, נעברנה בארציך וכו'. לא מובן מה זה ההתחננות הזאת. מה הם מספרים לנו עכשיו שיעור אמונה? תשמע, סבלנו, אנחנו אחים, היינו במצרים, הראו לנו, התפללנו, יצאנו. מה זה הסיפורים האלה? למה זה אמור להטריד או לשכנע את מלך אדום להכניס אותם לארץ? אז מסביר פה רש"י בשם חז"ל, שהסיפור הזה של ארץ ישראל, הרי הם מבקשים לנו להיכנס לארץ, הוא צריך להסכים שהם יהיו בארץ, אחרת הוא לא ייתן להם לעבור. הוא צריך להסיר את ההתנגדות שלו. ויש קרב כל הזמן, יעקב ועשיו, עשיו זה אדום, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. והסיפור של הארץ אומר, אומרים עכשיו עם ישראל לאדום, זה סיפור של, זה לא סתם מדינה, לקבל איזה. הייתה לנו גזרה גר יהיה זרעך. מי שקיבל על עצמו לסבול את גר יהיה זרעך, אחרי זה גם ישוב לארץ ישראל. מי שעבר את הגיבוש, יתקבל לסיירת. אתה בחרת לשבת בהר סעיר ולא לעבור את הגיבוש, אז לא מתאים לך הארץ. הגזרה הזאת של גר יהיה זרעך היה על שנינו, גם על יעקב וגם על עשיו. יעקב בחר לקחת את האחריות, אז הוא גם צריך לקבל את הצ'ופר. טוב, אז השיעור אמונה היפה הזה לא שכנע את עשיו. אמרו לו, נעברנה בארציך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתמש בבאר. כן, לא נשתמש בשום דבר. דרך המלך נלך, לא ניטה ימינו שמאל עד אשר נעבור גבולך. אז הפשט הוא באמת לא נשתמש בבאר, לא נשתמש בשום דבר, לא יהיה לך נזקים. לא נהרוס כלום. אבל רש"י אומר פה, מוציא את זה מהפשט, אומר, לא נשתה מי באר, לא נשתה את המי באר שלנו. כנראה שבאר מים חזרה, כמו שענני הכבוד אחרי זה חזרו, וכמו שהרבה דברים... אז לא נשתה מהמי באר שלנו, הפוך, אנחנו נשתמש בשלך ונקנה את זה בכסף. אנחנו עושים על כביש 6, נעצור בתחנת דלק שם ונקנה. וככה נעזור לכלכלה המקומית. חז"ל אומרים שמכאן לאחסנאי, שמגיע לאיזה בית מלון או לאיזה מקום, שיקנה מהקיוסק. אפילו שיש לך אוכל וזה זה, תקנה, תהנה את בעל הבית. אבל זה ממש לא פשט, כן? הפשט לא נשתמש בבאר, זה באמת לא נשתמש במים שלך, אלא נשתמש במים של עצמנו, ולא נדפוק לך את הבארות. ואומר אליו אדום, לא תעבור בי, פן בחרב אצל לקראתך. אתה אומר לי, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם מתכוננו, זה שיעור אמונה יפה. אתם מתפללים, זה עם ישראל, אני בחרב. זה הבחינה שלכם, זה תפילה, הבחינה שלי זה חרב. נכון, על חרבך תחיה. ויאמרו אליו בני ישראל, במסילה נעלה. ואם ימיך נשתה אני ומקנה ונתתי מכם רק אין דבר ברגלי, רק אין דבר, לא יקרה לך שום דבר רע. התרגום פה אומר, מוסיף מילה, לחוד לית פתגם דביש, לא יקרה לך שום דבר רע מזה ברגלי עבורה. אני רק עובר פה. השאלה היא מה המילים האלה אמורות לשכנע יותר את עשיו, את אדום, מקודם. הם אמרו את אותו דבר בעצם. אז מסבירים פה הפשטנים, ואמרו אליו בני ישראל במסילה הנה, קודם הם אמרו לו, אנחנו נעבור בתוך הערים, אבל לא, איך אומרים, לא נעשה בלגן. עכשיו אמרו לו, עזוב, לא נעבור בתוך הערים. יותר קל לעבור בערים, אתה צריך משהו, אם אתה... ואמרו לו, לא נשתמש בדבר, לא תשתמש, זה ייקח, זה... אי אפשר לשלוט על עם שלם שלא ייקח דברים שהוא עובר באמצע העיר. אז עכשיו אמרו לו, עזוב, אנחנו לא עוברים בערים בכלל. נעבור במסילה, זה דרך שהיא לא נמצאת בעיר. ניסה על כביש 6. לא נעבור בכבישים העירוניים. וגם, כאילו אמרנו, לא נשתמש בער ולא נעשה שום דבר. בסדר, אז נשתדל מאוד שלא, ואם מישהו ישתמש, אני לוקח על זה אחריות ואני משלם את זה. כן? ואם ממך נשתני ומקנה ונתאים לך, רק אין דבר ברגלי עבורה. קיצור, זה גם לא משכנע את אדום, ויאמור לא תעבור, לא תעבור. עכשיו, זה כבר עבר משלב האיומים לשלב המעשים, ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה. וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו, ואת ישראל מעליו. עם ישראל לא עובר באדום ולא נלחם איתו. אגב, בספר דברים מפורט יותר, שזה לא שעם ישראל מפחד מאדום או משהו כזה, פשוט הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לא להתגרות, לא באדום, ולא במואב, ולא בבני עמון. זה שלוש טעמים שאנחנו יכולים לבקש, אנחנו יכולים לנסות לשכנע אותם, אבל אסור לנו להילחם איתם. ולכן עם ישראל מתחיל פה באיזה סיבוב. ואז הוא בעצם יוצא שעם ישראל נכנס ממזרח, הוא נכנס ביריחו, כי הוא צריך להקיף את אדום, את מואב, ולהיכנס שם באזור האמורי, שזה בעצם מול יריחו. חמישי. וייסעו מקדש, ויבוא בני ישראל, כן, הם לא נתנו להם להיכנס באדום, אז הם עושים סיבוב מקדש. וייסעו מקדש ויבוא בני ישראל כל העדה אור ההר. אומרים חז"ל מה זה אור ההר? הר על גבי הר. כן, איזה מין כיפה ועוד כיפה כזאת. וחז"ל אומרים שהרי בדברי אגדה כתוב שהקדוש ברוך הוא עם ענני הכבוד ישטיח את כל הערים, שלעם ישראל יהיה אפשרות ללכת דוך ולא יסבלו במדבר. אבל חוץ משלושה ערים שהוא השאיר לנו, הר סיני למתן תורה, אור ההר לקבורת אהרון והר נבו לקבורת משה. יאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל, על אשר מריתם את פי למי מריבה. כן, אהרון מקבל את העונש שלו באופן מיידי. משה רבנו נשאר עד הרגע האחרון, אבל אהרון מת כבר עכשיו באור ההר. קח את אהרון ואת אלעזר בנו, קח את אהרון ותשכנע אותו, ככהו בדברים. תגיד לו, איזה יופי, תראה מה זה. אמנם אתה נפטר, אבל תראה, אתה רואה בעיניך איך הירושה שלך, הירושה הרוחנית, הכהונה הגדולה, עוברת לאלעזר. באחד לאחד, מפשיטים אותו, מלבישים אותו. ולמות ככה זה הבחינה הכי גבוהה שיש. אומר משה אפילו לאהרון, אני לא זוכה לזה. אצלי אין בנים ממשיכים. ואתה זוכה לדבר גדול. קח את אהרון, כן, האדם שהבנים שלו ממשיכים אותו, במובן מסוים נשאר חי. קח את אהרון ואת אלעזר בנו ועל אותם אור ההר, והפשט את אהרון את בגדיו ולבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף ומת שם. יאסף זה שהנפש שלו עולה למעלה ומת שם. ויעש משה כאשר ציווה אדוני ויעלו אל אור ההר לעיני כל העדה. עם ישראל צריך לראות שההנהגה עוברת מאהרון לאלעזר, כי אלעזר עכשיו צריך להיות המנהיג הרוחני, הכהן הגדול של עם ישראל. והפשט משה את אהרון את בגדיו ולבשתם את אלעזר בנו, וימות אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר. יש פה אגדה נפלאה. אמר לו, ייכנס למערה ונכנס, ראה מיטה מוצעת ונר דולק. אמר לו, עלה למיטה ועלה, פשוט ידיך ופשט, כמו צפיך וכמת, עצום עיניך ועצם. ואז משה רבנו, שראה את המיטה הזאת, מיד חמד את המיטה הזאת, וזה מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, שאתה תמות כאשר מת אהרון אחיך, גם במיטת נשיקה. כל הסיפור של מיטה נגזר על האדם בעקבות חטא אדם הראשון, וקשור לעבודה זרה, כמו שראינו בפרה אדומה, על חטא העגל, שזה עבודה זרה וכולי. שזה אומר שיש פה איזה סיבוך. אנחנו כאילו, הנפש היא לא מתאימה כל כך לעולם הזה, והיא יוצאת מפה בייסורים קצת. אבל צדיקים גדולים, אין להם את הדבר הזה. וזה מיטת אהרון ומיטת משה. הם מזוכחים לגמרי. כתוב פה אפילו בדרש שעם ישראל לא האמין שאהרון מת. כל כך אהבו אותו, אוהב שלום ורודף שלום, עד שנעשה נס והראו להם את המיטה של אהרון למעלה, עולה לשמיים. ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. כל בית ישראל זה נשים, אנשים, נשים וטף. כתוב שבגלל שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, הוא היה מעורב עם הבריות, אז כולם באו להלוויה שלו, כולם בחרו אותו, כולם הספידו אותו. לגבי ויראו כל העדה כי גבה, המילה כי בתורה היא לא כמו הכי שלנו. אצלנו הכי זה סיבה. כן? למה? זה נימוק. אבל כי בתורה זה יכול להיות גם ש. ויראו כל העדה. כי גבה אהרון, שגבה אהרון, וזה בעצם רש"י פה עומד על זה, כי יש אגדה, יש דרש של חז"ל, שויראו פה זה לא שהם רואים בעיניים, אלא הם ויראו, הם פחדו. או התגלו יותר נכון, ויראו, סליחה, ויראו כל העדה כי גבה אהרון. כתוב בחזל שענני הכבוד שרו כשאהרון מת, ואז הם נגלו, ולכן הכנעני, כמו שיש עוד שנייה, וישמע הכנעני מלחרד, הוא בא להילחם איתם, כי עם ישראל כאילו התגלה. עכשיו, לפי ההגדה הזאת, הכי פה זה כמו הכי שלנו, זה כי של סיבה. ויראו כל העדה, שרו ענני הכבוד למה? כי גבה אהרון, אהרון מת, ולכן ענני הכבוד שרו, ולכן עם ישראל התגלה, ואז וישמע הכנעני מלחרד. אבל אומר רש"י, זה רק לפי, רק לפי ההגדה הזאת אפשר להגיד את הכי בצורה הזאת. אבל הפשט הוא ודאי לא ככה. ולכן הוא אומר, לתרגם פה את הכי, לא דהמית, לא שערי מת, לא כי של סיבה, אלא כי של, ויראו כל העדה, שגבה אהרון. טוב, עכשיו עוברים פה למלחמה עם הכנעני, וישמע הכנעני מלך ארד, זה לא באמת מלחמה. זה מין עקיצה, מה שנקרא. וישמע הכנעני מלך ארד, יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, כן, עם ישראל עובר שם באזור הנגב, וילחם בישראל, ואיש ממנו שבי. מה זה דרך האתרים? אפשר להגיד שזה שם מקום, ככה אומרים פה חלק מהפשטנים, אבל התרגום אומר מעלליה. מעלליה זה מרגלים. ואתרים זה כמו אתרים, נכון? וישובו מטור הארץ. אז הם עברו באזור שעברו המרגלים, בדרום. וזה נקרא דרך האתרים, זה קיבל שם. כן, חזל אומרים בדרש, דרך האתרים, דרך התייר הגדול, ארון הברית שנוסע לפני עם ישראל ועושה להם ישר את הדרך. וילחם בישראל ואיש ממנו שבי. אומרים חזל שזו הייתה שפחה אחת. אז הפשט הוא שכל עוד ישראל נמצא אחד עם משה רבנו בהנהגה ניסית, לא היו באמת מלחמות שעם ישראל מת בהם. זה מתחיל רק ביהושע, זה מתחיל רק כאילו בהנהגה יותר טבעית כבר בנביאים. ולכן חז"ל אומרים שהשבי זה הייתה שפחה אחת, בכלל רק אחת ובכלל לא מעם ישראל. וידר ישראל נדר לאדוני ואמר, נתון תיתן את העם הזה בידי והחרמתי את הריהם. אם אני מצליח לנצח אותם, אני נותן את כל הביזה לקדוש ברוך הוא, תרומה. אגב, העם הזה כתוב שזה היה הכנעני. אבל חז"ל אומרים שזה היה המלאק. והוא שינה את לשונו ללשון כנען. כן, וישמע אדוני בכל ישראל ויתן את הכנעני ואחריהם אתם ואת הריהם, הוא הקדיש את זה לשמיים ויקרא שם המקום חורמה, בגלל זה שהם החרימו את הדברים. וייסעו מאור ההר, אחרי המלחמה הזאת עם הכנעני, הם נוסעים מאור, ואחרי מיטת אהרון שקברו אותו ובחרו אותו 30 יום, וייסעו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. למה זה נקרא דרך ים סוף? אולי כי הם כבר רחוקים מים סוף, הם כבר קרובים לארץ. אולי זה נקרא דרך ים סוף ככה... זהו, עוזבים את ים סוף, סוף סוף עוזבים את מצרים, זה היה אמור להיות אחרי מתן תורה מיד, חטאו בחטא העגל, עכשיו זה דרך ים סוף. אבל חז"ל אומרים פה שעם ישראל בעקבות מיטת אהרון, הם כל כך הצטערו, הם חזרו 8 מסעות אחורה, זה כאילו החזיר אותם קצת למצרים. חזרו 8 מסעות אחורה, התקרבו לים סוף, ולכן זה נקרא דרך ים סוף. ויסעו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. ותקצר נפש, פירושו שאין לי כוח, נגמר לי הכוח, אני לא מסוגל יותר. ביטוי כזה. קצרה נפשו. אדם שיש לו כוח, אז יש לו נפש רחבה, ואדם שאין לו כוח, נג'ז לא יש לו נפש קצרה, כאילו אין לו אוויר. ובמה קצרה נפשם? בגלל מה? אז רש"י אומר פה יפה, ותקצר נפש העם בדרך. בגלל שלא כתוב ממה קצרה נפשם, אני מבין שבדרך, עצם הדרך גרמה להם עוד פעם לניג'וז. עכשיו אפשר להסביר את זה בשני אופנים. אופן רחב ואופן יותר מצומצם. האופן הרחב הם אומרים, חז"ל מביאים, הם היו בקדש ברנע. הם היו מטר מארץ ישראל, רק תחצה את אדום ותיכנס. צומת אחת לפני ארץ ישראל, ברמזור לפני ארץ ישראל. פתאום מה אומרים להם? לא, בואו נסתובב בארץ אדום. מה זה מזכיר להם? זה עושה להם פוסט טראומה. זה בדיוק כמו המרגלים. הם כבר היו בסרט הזה. הם היו שם מטר מהכניסה לארץ, ואמרו להם, הופה, תסתובב, וזה לקח 40 שנה. הם אומרים גם פה. לכן הם התחילו להתלונן, לבכות, טטטטט. זה הפן הנרחב. בפן הקצר אפשר להגיד שלא שהם חשבו שזה כמו המרגלים וזה וזה וזה, אבל עוד פעם, עוד פעם ללכת במדבר, חם, אין להם מנוחה, הם לא יודעים מה יהיה עם זה. אז זה הפן היותר צר. בכל פני, בכל אופן זה הולך לאותו כיוון. וידבר העם באלוהים ובמשה, למה אליתונו מצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. חוזרים לאותם נקודות כל הזמן. מתלוננים. זה במדבר אין רגע דל, זה כל הזמן. רק עם ישראל זז, מזיזים לו את הגבינה, הוא מתחיל לבכות. אני לא שופט כמובן, לא הייתי במקום הזה. וזה קל לנו פה יחד עם המזגן והמצלמה והכל בנחת לבקר אחרים, אבל בכל אופן זה מוטיב שכל הזמן חוזר עצמו, אי אפשר לפספס את זה. מה זה, קודם כל, וידבר העם באלוהים ובמשה, אומרים חזל שחוץ מההתלוננות שהיא בעייתית ולא חוסר אמונה, אז באלוהים ובמשה הם כאילו משווים עבד לקונו. הם משווים את משה לקדוש ברוך הוא, יש פה איזה מין זלזול כזה. ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. מה זה לחם קלוקל? אז רש"י אומר, חזל, שהם פחדו שהלחם הזה הולך להתקלקל להם בבטן. למה? הוא לא יוצא. אין שירותים מאמן. אמן היה אוכל מזוקק. רק הנקודה הפנימית של האוכל. לכן לא היה לזה פסולת, הם לא הלכו לשירותים. הוא אומר, תשמע, זה, מה זה? בסוף זה התפוצץ לנו. פוצץ לנו בפנים. ויש כאלה שאומרים לחם קלוקל, לחם קל. קלוקל זה קל, קל מאוד אפילו. אין לו גסות של אוכל. זה קשור לאותה נקודה, אין לו גסות, אז גם אין לו פסולת. זה מפריע להם. הוא מחזל שהם היו כפויי טובה, הוא נותן להם כזה דבר טוב וזה, אבל בעומק אפשר להגיד שכאילו עם ישראל כבר עובר להיות מילד שהיה במדבר בהנהגה ניסית למבוגר שהולך להיכנס לארץ, ומבוגר כבר לא מתאים לו מטרנה. נגמר. הוא צריך לחם אמיתי, לא לחם קל. אכלתם פעם לחם קל? לחם קל זה לא טעים. לא יודע, לפחות לי, זה כאילו מין אוויר. אז זה לא מתאים. צריך, עם ישראל כבר בוגר, צריך גרבר, זה טעים עד גיל שנה. למרות שזה בריא מאוד ומזין וכו' וכו' וכו', אי אפשר לאכול את זה בגיל גדול. וישלח אדוני בם את הנחשים השרפים ונשכו את העם והם אותם רב מישראל. למה נחשים אומרים חז"ל? אתם דיברתם לשון הרע, כפויי טובה, זה כמו הנחש בגן עדן, שמסית ומדיח, וזה גם קצת הפוך. הנחש, כל מה שהוא אוכל זה אפר תמיד, הכל נדמה לו כאפר, ואתם אוכלים משהו שהוא יורד מהשמיים, ואיזה טעם שאתם רוצים יש לכם בו. לנחש כל מה שהוא אוכל יש טעם אחד של אפר. לכם, בטעם אחד יש איזה טעם שאתם רוצים, ואתם בוכים. אז נחשים שרפים, זה נחשים כאלה שהם מאוד עוקצים. ויבוא עם אל משה ואמרו, חטאנו, כי דיברנו ואדוני ובך, התפלל אדוני ויאסר מעלינו את הנחש, מזכיר קצת את פרעה, ויאסר מעלי את המוות הזה. והתפלל משה בעד העם. ויאמר אדוני אל משה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס. שרף זה נחש. נס זה קולנס, זה מין מות גדול גדול שכולם יראו אותו. אות זה נקרא בתרגום, אות זה כאילו מקל גדול גדול, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי, כל הנשוך יראה את הנחש וחי, והיה אס משה נחש נחושת, זה משחק מילים, אפילו רש"י אומר פה, לשון נופל על לשון, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לעשות את זה מנחושת, הוא לא אמר לו ממה לעשות, אמר לו תעשה נחש, אולי מעץ, לא יודע, אולי מציור, תשים אותו כאילו מין לאות, וזה יסמן להם לחזור בתשובה, ומשה עושה מין משחק מילים כזה, לא יודע מה העומק של זה, ברור שיש פה איזה עומק מאוד גדול. ויעץ משה נחש נחושת וסימאו על הנס, על הקולנס, על המטה הזה, והיה נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. זה מין קשה אפילו להגיד את הפסוקים האלה. נחש נחושת שמרפא את אלה שננשכו מהנחש. הפשטנים פה קצת לא מוצאים את ידיהם ורגליהם בסיפור הזה, עד כדי כך שאבן עזרא אומר שדרכי השם נסתרות. איך הוא גורם לנו להתרפא. אפשר אבל להגיד שיש פה איזה מין הגדלה של הנס, ורואים את הדבר הזה הרבה פעמים. כאילו נחש עקץ אותך, אז אתה מצפה שיביאו לך איזה תרופה, איזה משהו הפוך. ולא, אותו דבר שעקץ אותך הוא גם ירפא אותך כאילו. כמובן שחייבים להגיד את דברי חז"ל, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, חז"ל במסכת ראש שנה, במשניות, ומשעבדים את ליבם. זה כאילו היה רמז להסתכל למעלה ולחזור בתשובה. שמים להם את הדבר המפחיד, אבל יש פה כאילו בפשט שהקדוש ברוך הוא לא מרפא כאילו יש נחש שזה רע, ואז נביא דבר טוב, נביא איזה דבש או תרופה ונרפא. לא, אותו דבר הוא ממית והוא מחיה כביכול. הוא עוקץ והוא... יש את הדבר הזה גם באלישע. אלישע מגיע ליריחו בנביא שם עם אחרי אליהו, כן, בנביא עם ספר מלאכים. אז הוא מגיע שם לכל הסיפור של יריחו, והמעיין שלהם רע, המים לא טובים, אז איך הוא מרפא את המעיין? עם מלח. מלח מרפא, מלח עושה מתוק. הקדוש ברוך הוא מרפא מר במר. זה מין בחינה כזאת של תבין שלא החטא ממית, סליחה, לא הנחש ממית, אלא החטא ממית. כן, ולעשות את זה בהפך זה הכי מבטא את זה. שישי, ויסו בני ישראל ויחנו בעובות, ויסו מעובות, מזכיר קצת את המסעות שיש לנו פרשת מסעי, ויסו מעובות ויחנו ביהי העברים. יהי העברים זה המקום שממנו עוברים הר נבו לארץ כנען. זה מפסיק, בעצם זה הגבול בין ארץ מואב לארץ סיחון. אמרתי, הקיפו את ארץ אדום, הקיפו את ארץ מואב. בספר דברים כתוב שגם ממלך מואב ביקשו לעבור והוא לא הסכים, ואסור לנו ללחם איתו. נכון? אל תתגר במלחמה, נאמר על אדום, מואב, עמון. אז מקיפים גם אותו ונכנסים איפה שנגמר מואב ומתחיל סיחון מלך האמורי. זה איי העברים, מלשון מעבר. במדבר אשר על פני מואב, ממזרח השמש, נכנסו מזרחית למואב. משם נסעו והחנו בנחל זרד, משם נסעו והחנו מעבר ארנון, אשר במדבר יוצא מגבול האמורי, כי ארנון גבול מואב, בין מואב ובין האמורי. כן? אז כל האיי העברים, נחל ארנון, הנחלים האלה הם נחלים שמפרידים בין מואב לבין סיחון מלך האמורים. היו שכנים, עוד מעט תראה שהם גם נלחמו. על כן יאמר בספר מלחמות אדוני, דבאב בסופה ואת הנחלים ארנון וכו'. יש פה עכשיו פסוקים שיריים, שתמיד בתורה כשמגיעים לפסוקים שיריים, זה הפסוקים הכי קשים, בטח בפשט. להבין למה זה רומז, למה זה מכוון, מה המילים. אז נגיד ככה, הפשטנים פה אומרים, המאוד פשטנים פה אומרים, שמדובר פה על כן יאמר בספר מלחמות השם, היה איזה מין ספר כזה שפרסם את כל המלחמות שהיו, והוא מתאר פה כל מיני מלחמות שהיו שם באזור, כדי להקדים את המלחמה שהולכת להיות לעם ישראל נגד סיחון ואת הניצחון. אבל חז"ל אומרים, ומביא את זה פה ברש"י באריכות גדולה, שהיה פה ניסים מאוד גדולים במעבר הזה בין מואב לסיחון, בנחל ארנון, והניסים האלה, הניסים הגדולים שרמוזים פה, רש"י מתאר לנו אותם, בואו נקרא בפנים. על כן יאמר בספר מלכות אדוני, אדבאב בסופה ואת הנחלים ארנון. אדבאב זה כמו יהב. יהב בארמית זה לתת, או סליחה, לספר, לדבר. אדבאב בסופה, אני, כמו שמדברים על סופה, סופה זה ים סוף, כמו שמדברים על הניסים שהיו בים סוף, את הנחלים ארנון, ככה ידברו על הניסים שהיו בנחל ארנון. בקיצור, הניסים שעוד מעט אני הולך לתאר לכם אותם, שקרו בנחל ארנון, הם גדולים וצריך לדבר עליהם כמו הניסים שהיו בים סוף שכולם מדברים עליהם. ואשד הנחלים אשר נטל לשבט ער ונשען לגבול מואב. הנס הזה שאני מדבר עליו שהיה בנחל ארנון התבאר באשד הנחלים בשפך. כן, כל נחל בסוף יש לו איזה מין מקום שהוא מתפרס. כן, הוא נחל מסודר ואז שהוא נשפך לאיזה מקום גדול אז יש לו מין פריסה רחבה כזאת. ואשד, האשד הזה זה השפך, האזור של שפך הנחלים אשר נטע לשבט אר, כן, יש מקום שנקרא אר, אזור שנקרא אר במואב, עיר או מקום כזה שנקרא אר, ונשען לגבול מואב. אז חז"ל אומרים, בוא נגיד מה שרש"י אומר, רש"י אומר שהאמוריים חיכו לעם ישראל, סיחון מלך האמורי והלוחמים שלו, חיכו להם, היו שם שני ערים צרים ונחל ארנון באמצע, והלוחמים של סיחון חיכו להם בתוך מערות, ובצד השני היה, צד אחד היה מערות וצד שני היה בליטות. עכשיו, עם ישראל עובר בפנים, ואיך שעם ישראל יצא, הם רצו, או לפני שעם ישראל נכנס, הם רצו לצאת וללחם בו, הבליטות שבצד אחד נכנסו למערות שיש בצד השני, וככה הם מתו, והאדם שלהם נשפך שם לתוך נחל ארנון, ואז זה נפתח, ועם ישראל הלך בנחל ולא ידע על זה בכלל. עד שהבאר שחזרה, הבאר של מרים שחזרה, העלתה משם את המים עם כל השאריות במרכאות של האמוריים שרצו להרוג את עם ישראל, ואז עם ישראל ראה את זה ואמר שירה. זה בעצם הדרש. ומשם, נסו מנחל זרד לנחל ארנון, ומשם באר, היא הבאר אשר אמר בן משה, סוף טעם ותנה להם מים. אז השיר ישראל את השירה הזאת, עלי ואר אינו לה. בסדר זה, אז לפי רש"י זה ממשיך את הדרש, שעם ישראל שר שירה כשהוא ראה את בעצם איזה ניסים קרו לו בנחל ארנון. אבל בפשט אפשר להגיד שהם נסו למקום שנקרא באר, על שם באר שהם מצאו שם. ועם ישראל שר שירה על הבאר, יש לו תמיד בעיות של מים במדבר. נכון? נעלם לו הבאר, אין לו מים, הוא שמכה בסלע. אז יש עכשיו באר, מצאו פתאום באר. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי ואר אינו לה. אז רש"י אומר עלי באר, תעלי את האיברים, את כל השאריות של האמוריים. אבל אפשר להגיד, עלי באר, את העלית לנו מים. עלי ואר אינו לה, אנחנו נעלה לך עכשיו בשירה. באר חפרו השרים, כמו נדיבי העם, זה בזכות השרים, משה ואהרון, ונדיבי העם, במחוקק במשענותם. כן, אפשר, יש פה חז"ל אומרים שזה או משה ואהרון בזכותם בא הבאר, או שזה כל נשיא של שבט עם המשענותם, עם המקל שלהם. מין, עשה מין פס בארץ, ומהבאר הזאת בא מים לשבט שלו, וממדבר מתנה, גם זה מתפרש לכמה כיוונים, ומדבר מתנה אפשר להגיד שאת הבאר הזאת, הבאר מים הזאת שהם מצאו, זה היה מתנה במדבר, ככה התרגום, שבדרך כלל פשטן ככה אומר פה, וממדבר ההתייעב לאון, הבאר הזאת ניתנה להם מתנה במדבר, אבל יש כאלה פשטנים שאומרים, שזה ממשיך את המסעות, תיארנו מאיפה נוסעים, נכון? נחל זרד, נחל ארנון, בערה, מקום שנקרא בערה בגלל הבאר, אחרי זה מתנה, נחליאל ומנחליאל במות, כן, זה שמות של מקומות. ומבמות, ממקום שנקרא במות, מזכיר קצת את הפרשה הבאה, את פרשת בלק, שלקח אותו לבמות, לראות את עם ישראל. ומבמות הגיא, אשר בשדה מואב ראש הפסגה, ונשקף על פני השמעון, הם עברו למקום שהוא בשדה מואב, על ראש הפסגה, שמשם אפשר להשקיף על הישימון, על המדבר, על השממה, על הישימון. כן? אוקיי, אז המתנה הזאת זה או הבאר הזאת שניתנה להם מים בפשט, וזה מתנה, או שזה שם מקום, וגם על הבאר הזאת אמרנו שזה או פשט, סתם באר, לא סתם, כן? באר במדבר, שזה דבר נפלא וזה, וזה השירה שהם עשו, או שזה הבאר הזאת שבעצם גילתה להם, זה באר שתמיד קיימת, אבל היא גילתה להם על הניסים שנעשו להם בנחל ארנון. שביעי. יש כאלה אפילו בחזל שאומרים שנשקף על פני הישימון וזה, שכאילו הבאר מרים מסתכלו וראו איך היא בעצם שוקעת בתוך ימה של טבריה, ובדברי הסוד יש על זה הרבה דיבורים, על הארי הקדוש וכולי, על באר מרים שנמצאת בעצם בימה של טבריה. שביעי. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור, כן, עברנו את אדום, ביקשנו, לא נתן, דילגנו על מואב, גם ביקשנו, זה לא כתוב כאן, לא נתן, נכנסנו בחיץ שבין מואב ממזרח, בין מואב לסיחון מלך האמורי, עכשיו מתחילים לטפל בסיחון. וישלח ישראל מלאכים לסיחון מלך האמורי לאמור, אברה בארצך. אומרים חז"ל שהוא לא הצטווה לדבר עם סיחון, רק עם אדום ומואב ובני עמון. עם סיחון הוא בכלל לא הצטווה לדבר, יכול ישר להילחם איתו, אבל משה רבנו עושה לפנים משורת הדין, והוא פותח בשלום. זה לא משיבת עממין, כן, סיחון. עברה זה בעבר הירדן המזרחי. עברה וארצך לא ניתה בשדה ובחרם, לא נשתמה באר. כן, הכל אותו דבר כמו אדום. בדרך המלך נלך, עד אשר נעבור גבולך. ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו. סיחון לא מתבלבל, הוא לא אומר, לא, כן, ישר. ויאסוף סיחון את כל עמו, ויצא לקראת ישראל המדברה, ויבוא יצא וילחם בישראל. הוא הגיע למקום שנקרא יצא, והוא נלחם עם עם ישראל. סיחון אומר לעם ישראל, כאילו חז"ל מביאים פה, הוא אומר, כל מה ששמו אותי פה בכניסה לארץ, כולם משלמים לי כסף שאני אהיה השומר של הארץ. כל שבעת עממים מעבר ירדן המערבי משלמים לי כסף שאני אהיה השומר. אתה רוצה שאני אתן לך להיכנס? זה כמו להגיד לשומר בקניון, תקשיב, יש לי פה איזה פצצה, אחי. שלחו אותי להתפוצץ פה בקניון, תן לי אחי להיכנס. בוא תן לי לעקוף את התור, יש לי תעודות. אז הוא אומר לו, מה פתאום, אני לא נותן. ויקה ישראל לפי חרב, וירש את ארצו מארנון עד יבוק, עד בני עמון, כי אז גבול בני עמון. קודם כל אומרים חז"ל שזה נס גדול לנצח את סיחון, לא סתם שמו אותו שומר, הוא היה המלך הכי חזק, בעיר הכי חזקה. חשבון זה העיר הכי חזקה, הכי מבוצרת, וגם אם היה בעם חלש, זה היה קשה לנצח אותם. וסיחון הוא כל כך חזק שגם הוא היה במקום חלש, קשה לנצח אותו. בטח, על אחת כמה וכמה סיחון שנמצא בחשבון, קשה לנצח אותו. והם ניצחו את סיחון וכבשו אותו עד בני עמון. למה? כי אז גבול בני עמון. זה היה אז, זה היה קשה. גבול בני עמון הוא חזק. גדול עליהם. הפשט הוא שהם לא יכלו לנצח את עמון. אבל חז"ל אומרים, זה לא יש לנו אנחנו לנצח, אם ניצחו את סיחון, בטח שיכולו לנצח את עמון, אלא מה זה אז גבול בני עמון? בגלל ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, או בגלל השבועה של הקדוש ברוך הוא, שאסור ל... כן, ומהו חוזקו, התרעתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא אמר להם, אל תצורם ואל תתגר במלחמה. כאילו, בגלל שהשם אוסר עלינו, אז זה חזק, אסור לנו לכבוש את זה. ויקח ישראל את כל הערים האלה, וישב ישראל בכל ערי האמורי, בחשבון ובכל בנותיה. מה זה בנותיה? כל הכפרים הקטנים שבאזור של חשבון. התרגום פה אומר, בכל כפרנה, כל הכפרים. כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא, והוא נלחם במלך מואב הראשון. מפה, עד המלחמה עם אוג מלך הבשן, מתואר בעצם, מתוארת בעצם המלחמה של סיחון, במואב. מה הקשר? למה נכנסים פה עכשיו למלחמה של סיחון במואב ומה זה קשור אלינו? כל הסיפור הזה, אז התשובה היא, כתוב פה ברש"י, שהרי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לא לכבוש את מואב. מואב אסור לנו לגעת בהם. שטח סטרילי. מואב, עמון, אדום, כמו שאמרתי. וחשבון הייתה שייכת למואב. אז איך אנחנו כובשים אותה? התשובה היא שסיחון כבש את חשבון ממואב, והיא הפכה להיות של סיחון, ועכשיו לכן מותר לנו לכבוש אותה. לכן התורה מעריכה לתאר איך סיחון כבש את מואב. על זה חז"ל אומרים, עמון ומואב טהרו בסיחון. כן, סיחון כבש חלק מעמון וחלק ממואב, והוא טיהר לנו, בעצם הוא עשה לנו הכשר של בדת של העדה החרדית, שנוכל לכבוש את השטח הזה. עכשיו התורה מסבירה את זה, מתנצלת כאילו, כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי, אל תתבלבלו, מותר לנו לכבוש את חשבון, כי זה הפך להיות של סיחון, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון, הוא כבש את כל השטח הזה עד ארנון. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. המושלים, אלה שמשלו משלים עוד לפני המלחמה, באו למלך סיחון ואמרו לו, לך תכבוש, זה בסדר. בואו חשבון, תיכנס לעיר הזאת, אתה יכול לכבוש אותה, תנצח אותה, חיזקו אותו. חז"ל אומרים שזה היה בלעם. ולכן בלק שולח עוד פעם לבלעם, נצח את עם ישראל, בלק מלך מואב אומר, וואלה, יש לי היסטוריה, אני יודע שאתה בלעם, יודע לתת עצות טובות, ומה שאתה אומר קורה. אתה אמרת לסיחון לכבוש אותי, לכבוש את חשבון, והוא הצליח. עכשיו תגיד לי איך לכבוש את עם ישראל. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. כאילו אמרו לסיחון, בואו חשבון. תיבנה ותיכונן עיר סיחון. חשבון תיבנה ותיכונן להיות העיר של סיחון. זה יהפוך להיות מהעיר של מואב לעיר של סיחון. כי אש יצא מחשבון להבה מקריית סיחון. אכלה הר מואב בעלי במות ארנון. האש הזאת של סיחון מלך האמורי שכובש את חשבון, היא כובשת את, עוד חלקים ממואב. אש יצא מחשבון, להבה מקריית סיחון, סיחון מלך האמורי. האש הזאת אוכלת את אר מואב, אמרנו שאר, כן, קודם כתוב שעם ישראל עבר את אר. אר זה אזור, זה עיר במואב, סליחה, היא הייתה במואב, ועכשיו היא של סיחון. להבה מקריית סיחון אכלה אר מואב, והיא אכלה את בעלי במות ארנון. בעלי במות ארנון זה, אמרנו שעם ישראל עובר בבמות, זה אזור של עבודה זרה, זה האלוהים של מואב. קיצור, סיחון כיסח את מואב ואת האלוהים, את העבודה זרה שלו. יש כאלה אומרים כי אש יצא מחשבון, שסיחון שם גייס חמישי בתוך חשבון. הוא לקח אנשים ממואב, שהיו שם שבקניקים ומסתערבים, והם היו בתוכו כמו גייס חמישי, והם עזרו לו לכבוש את חשבון. כי אש יצא מחשבון, האש של המלחמה יצאה מתוך חשבון עוד לפני המלחמה. ממשיכים המושלים ואומרים בשירה, אוי לך מואב, על המלחמה הזאת של סיחון מול מואב. עבד את העם כמוש, המואב שהוא עם של כמוש, כמוש זה האלוהים, העבודה זרה של מואב. עבד את העם כמוש, לא הצליח לך, כמוש אלוהיך לא עזר לך. נתן בניו פליטים ובנותיו בשבית למלך אמורי סיחון. הבנים שלך הפכו להיות פליטים, הבנים של מואב בגלל המלחמה עם סיחון, כן, פליטים אצל סיחון. והבנות שלך הפכו לשבי, למי? למלך אמורי סיחון. ונירם עבד חשבון עד דיוון ונשים עד נוף, ונשים עד נוף אחשר עד מדווה. פסוק מאוד 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 קשה. נסביר אותו, יש פה גם הסברים שונים, נסביר לפי רשי. ניר זה מלכות. נתתי ניר לדוד עבדי. ניר זה מלכות. אז ונירם עבד, המלכות שהייתה למואב בחשבון עבדה, ונירם עבד חשבון, עבדה להם המלכות. המלוכה שהייתה להם בחשבון, ועד דיוון, דיוון זה גם שם של עיר, ועד זה כאילו התעדה, שר, כן? התרגום של שר, של עד, זה שר. זאת אומרת, ונירם עבד חשבון, עד דיוון. הנירם הזה, הנירם זה המלכות, עבד מחשבון ועד מדיוון. הוא עבד מחשבון והוא שר מדיוון. המלכות של מואב בחשבון ומדיוון, שרה. למה? כי סיחון כבש אותם. ונשים עד נופח, המלחמה הזאת עשתה שממה עד נופח. נשים זה לא אישה, אישה ואיש. נשים זה עם דגש בשין, שממה. ונשים עד נופח, סיחון עשה שממה במואב עד אזור שנקרא נופח. מזכיר את נפח בגולן. ונשים עד נופח אשר עד מדווה. כל האזור של נופח ומדווה הפך להיות שממה בעקבות המלחמה של סיחון מול מואב. וישב ישראל בארץ האמורי, וישלח משה לרגל. טוב, אז נגמר המלחמה עם סיחון, עם ישראל כבש אותו, וההסבר שהיה פה עד עכשיו, איך, באיזה זכות הוא כבש אותו? הרי זה היה שייך למואב פעם. תשובה, כי סיחון כבש את זה, ולכן עם ישראל יכל לכבוש את האזור הזה מסיחון ולא ממואב. ויש בישראל בארץ האמורי, הוא התבסס שם. זה בעצם המלחמה, אפשר להגיד שהמלחמה הזאת מול סיחון, זה המלחמה הראשונה על ארץ ישראל. עד עכשיו היה הקיצות במדבר, המלכי, כנעני וכולי. עכשיו זה באמת מלחמה על ארץ ישראל. וישלח משה לרגל את יעזר עוד עיר שם באזור, וילכדו בנותיה. אומרים חז"ל שהמרגלים כל כך בטחו בקדוש ברוך הוא, הייתה להם אמונה כזאת תמימה, והם לבד, הם לא באו לרגל ולהגיד למשה איך להילחם, אלא כבר נלחמו וכבשו את זה. וילכדו את בנותיה, את הכפרים שבאזור שם, כן, כמו חשבון ובנותיה. ויורש את האמורי אשר שם. זה היה האזור של האמורי, וגם את זה כבשו, את יעזר. ויפנו ויעלו דרך הבשן, עם ישראל מנצל הזדמנות, מנצל הצלחה, וכבר עולה לגולן. את כל עבר הירדן המזרחי, עם ישראל עושה שם סדר. מזרח תיכון חדש. ויפנו ויעלו דרך הבשן, ויצא אוג מלך הבשן לקראתם, שם אין דיבורים. אוג מלך הבשן זה ישר מלחמה, כן? איראן. ויפנו ויעלו דרך הבשן, ויצא אוג מלך הבשן לקראתם, הוא וכל עמו למלחמה, באזור שנקרא אדרי. ויאמר אדוני משה, אל תירא אותו. אז בפשט הוא מפחיד, אוג מלך הבשן, ענק, זה אזור של ענקים, זה הפשט. חז"ל אומרים שהיראה של משה זה לא מהגודל שלו, אלא מהעוצמות הרוחניות שלו. חז"ל אומרים שאוג מלך הבשן הוא זה שבישר לאברהם ועזר לו במלחמת המלכים, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי שנשבע אחי, והוא עזר לו שם, אז הוא פחד שתעמוד לו הזכות הזאת. ואומר אדוני משה, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון. כאילו, כמו שניצחת את סיחון החזק שיושב בחשבון החזקה, ככה תנצח גם אותו. ויקו אותו ואת בניו ואת כל עמו עד בלתי השאיר לו שריד, וירשו את ארצו. הם לא החרימו את ארצו, כמו חורמה שם, שהיה עם העמלקי, אלא הם ירשו את ארצו. ויסעו בני ישראל וחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. בקיצור, עם ישראל עובר פה בפרשה תהליך, עוברים לשנת ה-40 ומתחילים להיכנס לארץ. דור המדבר מת, אלה שחטאו, נגמרו למות, סיימו למות. עכשיו הצדיקים, שהם לא קשורים לדור המדבר, אבל הם הנהגה של דור המדבר, גם מסתיימת, מרים נפטרת, אהרון נפטר, משה ואהרון מקבלים עונש לא להיכנס לארץ. יש, יורד המסך על דור המדבר, ועם ישראל מתבסס בערבות מואב, כן, יש לנו עוד עד ספר דברים פה, הרבה דברים לקרות, כל ספר דברים וכו' וכו', ועוד בלק ועוד הרבה סיפורים, אבל עם ישראל כבר כאילו יושב על הקצה של ארץ ישראל. יהי רצון בעזרת השם שנזכה ככה לסיים את כל הפרשות ולהגיע בעזרת השם לסיום. חזק וברוך, שבת שלום.